אוקיי, בשיעור הקודם דיברנו על מצווה בו יותר מבשלוחו. וראינו שם שהכלל הזה שמצווה בו יותר מבשלוחו לא מדבר דווקא על מצוות ודווקא על, לכאורה, לא דווקא על מצוות ולא דווקא על שליחות. וזה בעצם שני צדדים של אותה מטבע. זאת אומרת, אם הדבר הוא לא מצווה, אז גם לא נדרשת ואולי אפילו לא מוגדרת בו שליחות, כי זה מעשה קוף. אז לכן, כשרב ספרא מכריחי שהרב המלאך שיבוטה, אז אלה פעולות שהן לא מצוות באופן הפורמלי, כך לכאורה. ממילא, מי שעושה אותם עבורי לא צריך להיות שליח, והוא כנראה באמת לא שליח. ובכל זאת, על זה נאמר מצווה בו יותר מבשלוחו. אחרי זה סייגתי את זה ואמרתי שבכמה האחרונים, משנה ברורה ומקנה ועוד, רואים שהם כן מחפשים מימד פורמלי של מצווה, כדי לדבר על מצווה בו יותר מבשלוחו, ולכן הם מדברים בהכנת האוכל לשבת, הם מדברים על כבוד שבת ולא על עונג שבת. כי עונג שבת זה כשאני אוכל את האוכל בשבת עצמה, אז אני עושה את המצווה. כבוד שבת זה ההכנה של האוכל לקראת השבת, זה בעצמו מהווה כבוד לשבת, ולכן ההכנה בעצמה היא מצווה, היא לא מכשיר מצווה. ואז אתה יכול להגיד לגביה שמצווה בו יותר מבשלוחו. זה לגבי מה שראינו בפעם הקודמת. עכשיו אני רוצה להיכנס לנושאי השליחות עצמה, להתחיל לגעת בנושא השליחות עצמה. אז במשנה ראינו שיש שלושה סוגי שליחים. יש שליח של הבעל, שליח של האישה, שליח הולכה ושליח קבלה, ושליח של האבא לקדש את ביתו, כשהיא נערה, ואחרי זה הגמרא מוסיפה גם בקטנה. גם בסוגיה בהמשך, כשמחפשים מקור לדין שליחות, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל מחפשים מקור לדין שליחות, אז המקור הראשון שמביאים, זה לגבי שליחות בגירושים, וגם שם, מה אומר שליחות מנהלן? בתניה ושילח מלמד שהוא עושה שליח, ושילחה מלמד שהיא עושה שליח, ושילח ושילחה מלמד שהשליח עושה שליח. אומר לי שהשילחה זה עם הפיק בה. זה לא ושילחה האישה, אלא הוא שילחה מביתו. נדמה לי ככה, אני צריך להסתכל שם עוד פעם. אתה מקופץ לי עכשיו. בכל מקרה, אבל דורשים פה את שלושת סוגי השליחים, שליח קבלה, שליח להולכה, אבל פה מופיע שליח שעושה השליח, ולא שליח שהבעל ממנה שליח עבור ביתו. מהאנלוגיה הזאת בין הגמרא שלנו שעוסקת בקידושין לבין הגמרא בגיטין, היה אולי מקום להבין שהשליח שהאבא עושה עבור ביתו הוא בעצם שליח של שליח. זאת אומרת, האבא הוא שליח של ביתו, והוא ממנה שליח שיש שליח קבלה לקידושין של ביתו. ואז באמת האנלוגיה היא מושלמת. הברייתא לגבי שליחות בגירושין, שמדברת על שליח הולכה, שליח קבלה, ושליח שעושה שליח, מקבילה למשנה שלנו, שמדברת על שליח שהבעל עושה, שליח שהאישה עושה, ושליח שהאבא עושה כדי לקדש את ביתו. זה בעצם שליח שעושה שליח. לא כך פשוט, שבאמת האבא מתפקד פה כשלוחה של ביתו, בפשטות זה לא ככה. אבל יש איזה דיונים באחרונים. לא יודע אם נספיק להגיע לזה. הרמב״ם, כשהוא מביא את ההלכות האלה, אז הוא אומר ככה, פרק ג' הלכה י' ד' מלכות אישות, יש לאיש לעשות שליח לקדש לו אישה, בין אישה פלונית, בין אישה משאר אנשים, וכן האישה הגדולה עושה שליח לקבל קידושיה, בין מאיש פלוני, בין מאיש משאר האנשים, וכן האב עושה שליח לקבל קידושי ביתו כשהיא ברשותו, ואומר אדם לביתו הקטנה, צאי וקבלי קידושייך. לגבי הבת הקטנה, אז לא רק האבא יכול לעשות את זה עבורה, הוא יכול גם לשלוח אותה, ולהגיד לה, צאי וקבלי קידושייך. ופה בפשטות היא שלוחה שלו, ולא הוא שליח שלה, אפרופו מה שדיברתי קודם. בכל אופן, אז הרמב״ם מביא פה את הדינים של המשנה, ורב חיים על הרמב״ם הזה מדקדק את הדקדוק הבא. הרמב״ם כתב, יש לאיש לעשות שליח לקדש לו אישה בין אישה פלונית ואישה משאר נשים, לכן האישה הגדולה, עד כאן לשונו. ויש לדקדק, מדוע באישה כתב הרמב״ם הגדולה, ובאיש לא כתב הגדול? אתם רואים מה הוא אומר? יש לאיש לעשות שליח לקדש לו, לא כתוב לאיש גדול לעשות שליח לקדש לו. אבל באישה הוא אומר, וכן האישה הגדולה עושה שליח לקבל קידושיה בין מאיש פלוני, בין מאיש משאר האנשים.
כי הוא מבדיל בין אישה לנערה לבין אישה מבוגרת.
נכון, אבל למה בבעל הוא לא אומר שקטן לא עושה שליח?
קטן לא יכול לעשות קידושים.
גם קטנה לא. מה אתם אומרים?
יש גם מקרה של נערה.
כן, אבל כשהוא אומר שהיא ברשותו, הוא מתכוון כנראה גם לנערה וגם לקטנה. נערה יכול את שני הדברים לעשות, אבל הוא מתכוון גם לנערה וגם לקטנה. כל אימת שהאבא עדיין יכול לפעול עבורה או בשמה.
שליח קבלה, מה
פחות? אז מה?
הוא לא שליח.
למה בשליח קבלה שיהיה הבדל בין גדול וקטן, ובשליח לא הלכה אין הבדל? ילד קטן יכול למנות שליח לקדש אישה? לא. אז למה הוא לא כותב את זה? מה שרב חיים מאיר, כן. למה באישה הוא מחלק דווקא גדולה, ובבעל הוא לא כותב שזה דווקא גדול? אני לא מבין את ההערה הזאת בכלל. מה הוא רוצה? את הרמב״ם פשוט לגמרי. באישה קטנה או נערה, האבא הרי יכול לקדש אותה. לכן הוא אומר, תראה, כשהאישה היא גדולה, היא יכולה למנות שליח. כשהיא קטנה, אז האבא מקדש אותה. נכון? אבל היא עצמה לא יכולה למנות שליח, כי היא לא יכולה להתקדש בכלל. אוקיי? אבל ב... מה? לא, לא. רגע, תכף נראה מה הוא הבין. קודם כל, אבל לגבי, כשאתה מדבר על המקדש, על הבעל, מה הטעם לחלק בין גדול לבין קטן? קטן לא יכול, לא, אין לו, לא האבא שלו יכול ולא הוא עצמו יכול. ברור שמדובר על גדול, אתה לא צריך להגיד שמדובר על גדול. בקטנה, באישה, אתה יכול להגיד, בגדולה היא עצמה עושה את השליח. בקטנה האבא עושה. אבל במקדש אין הבדל בין האבא לבינו. ואת, אם הוא לא יכול אז אין, אז לא יכול להיות. אז מה יש פה? הוא לא בא לחדש שקטן לא יכול... את הרמב״ם לא בא לחדש שקטן לא יכול למנות שליח. לא זה החידוש של הרמב״ם פה. בא להגיד... מה?
קטן לא יכול לקדש?
לא, לא יכול לקדש וגם לא יכול למנות שליח. לא בר דעת. אבל לא זה החידוש שהרמב״ם בא לחדש כאן. הרמב״ם לא בא לחדש כאן שקטן לא יכול למנות שליח או שלא יכול לקדש, זה ברור. החידוש של הרמב״ם הוא לא שקטנה לא יכולה למנות שליח, זה פשוט. החידוש הוא שאצל קטנה האבא כן יכול למנות שליח. החידוש פוזיטיבי, לא נגטיבי. את החידוש הזה אי אפשר להגיד בבעל. כי בבעל קטן, במקדש קטן, אין דבר כזה שהאבא יכול למנות שליח לקדש עבורו או לקדש עבורו. לכן ברור שכשהרמב״ם מדבר פה על גדולה, הוא בא להנגיד את זה מהמשפט הבא, שהוא ידבר על אישה קטנה. במקדש אין משפט אחרי זה שמדבר על מקדש קטן. אז הוא לא מדבר על מקדש גדול. ברור לכל אחד שהוא מדבר על מקדש גדול, כי אתה צריך להגיד את זה. וכשאתה בא להגיד שיש גם דין במקודשת קטנה, אז אתה צריך להגיד, בגדולה האמא מנה שליח, בקטנה האבא מנה שליח. כשאתה מדבר על המקדש, אין אבא, וקטנה לא יכולה לעשות כלום. אז אם הוא היה רוצה להשמיע פה שקטן לא יכול למנות שליח, אז אתה צריך להגיד, המקדש, אם הוא גדול, ממנה שליח. אתה מבין שקטן לא יכול למנות שליח, אבל לא זה החידוש שלו. גם מצד האישה לא זה החידוש שלו. כשהוא מחלק בין גדולה לבין קטנה, זה לא כדי לחדש שקטנה לא יכולה למנות שליח. הוא אפילו לא כותב את זה שקטנה לא יכולה למנות שליח. זה כאילו פשוט. החידוש הוא שבקטנה האבא כן יכול. זה החידוש. לא שבקטנה היא לא יכולה. זה ברור שהיא לא יכולה. הגטה חושב שאף אחד לא יכול. אז הוא אומר, לא, בקטנה כן, יש הגדרה שהאבא יכול לקדש עבורה, או למנות שליח שמקדש עבורה. לכן הוא מחלק, ואני דואג קטנה. לכן אני בכלל לא מבין את הדיוק הזה של הרמב״ם. מה?
קטנה שהאבא
שליח. להפך. קטנה לא יכולה למנות שליח, וזה ברור לגמרי, לכן זה לא חידוש בכלל. שאבא יכול, כן. או לקדש עבורה, או למנות שליח. ברגע שהוא יכול גם לקדש עבורה, סביר שהוא גם יכול למנות שליח, כי זה אותו רעיון. החידוש הוא שגם האבא יכול לקדש עבורה. זה הנקודה. החידוש הזה אין בבן, במקדש, בבעל. אוקיי? אני אנסח את זה אולי בצורה אחרת, מה? נכון? ההערה של רב חיים לא ברורה. אני מביא את זה בגלל ההמשך שלו, אבל ההערה של עצמה, הדיוק הוא לא קיים. אולי עוד הערה. אז מה בעצם כן החידוש של הרמב״ם? החידוש של הרמב״ם שבמצד המתקדשת, האישה, גם בקטנה יש אפשרות לעשות קידושין. על ידי האבא, או שלוחו, לא משנה. או האבא או שלוחו. בקטן אין אפשרות לעשות קידושין. אז זה בעצם אומר שלגבי קטנה, מושג הקידושין קיים. גם בקטנה. נכון שהיא לא יכולה לעשות את זה, כי היא קטנה. אז האבא עושה עבורה. אבל יש פה, תבינו, יש פה תת חידוש, שהוא בעצם היסודי. החידוש שעל השטח זה שהאבא יכול לקדש את ביתו קטנה, הוא ושלוחו. אבל מה שעומד מאחורי החידוש הזה, זה שמושג הקידושים שייך גם באישה קטנה. מה שאי אפשר לקדש אישה קטנה, זה לא בגלל שאישה קטנה לא יכולה להיות מקודשת. אלא בגלל שאישה קטנה לא יכולה להתקדש. את פעולת הקידושים היא לא יכולה לעשות. אבל להיות במצב של קידושים, להיות אשת איש, היא כן יכולה. ובמקרה ברגע שהתורה חידשה שהאבא יכול כן לעשות את זה, אז יש לזה אפילו מימוש בפועל. זה אגב יכול להיות המצב גם אם האבא לא יכול לקדש את הקטנה. את גם בקטן, בהמשך, גם במקדש קטן, הייתה יכולה להיות תפיסה שאומרת שמושג הקידושין שייך גם בקטן. מה? לא, שייך באופן כללי, הקטן יכול להיות מקודש. רק מה? רק אין לו איך לקדש. אין למצב הזה איך להיווצר. כי קטן לא יכול לעשות פעולות משפטיות. והאבא, התורה לא נתנה לו את הכוח לעשות את זה עבור הקטן. אז לכן פה האמירה הזאת נשארת ברמה התיאורטית. ושייך מצב קידושין בקטן, אבל תכל'ס זה תיאורטי, כי אין איך להגיע למצב הזה, אין איך לבצע את זה. בקטנה שייך מצב כזה, והוא גם לא רק תיאורטי. אם האבא מקדש אותה, אז המצב הזה גם ייווצר. ואתה באמת גם תהיה מקודשת. אבל אני חושב שיותר סביר, זה שבאמת בקטן לא שייך בכלל קידושין. לא שיש שייך, אבל זה תיאורטי. כן, פעם תהיתי. האם יש מוקצה גם בימי חול? רק בימי חול הוא לא נאסר. ובשבת כן. או שהמושג מוקצה קיים רק בשבת. פנפקמין, התוספות מדבר על מוקצה בנויי סוכה בכל המועד. האיסור להשתמש בנויי סוכה בכל המועד, תוספות ייחס אותו למוקצה. ממש שייך מוקצה בדבר שהוא לא מועד, הוא לא חג ולא שבת. כל המועד אין דין מוקצה. זה אין יכול לעניין מוקצה לפחות. אז אם אתה אומר שדברים נאסרים שם משום מוקצה, זה אומר שקודם כל המושג מוקצה קיים גם ביום חול. אך בדרך כלל לא עשרים מוקצה ביום חול, עשרים מוקצה רק בשבת. אז המושג אוכל קיים גם ביום כיפור, רק אסור לאכול אותו. זאת אומרת, אוקיי, זה... אז גם בהקשר הזה, השאלה, האם כשאנחנו מדברים על קידושין של קטן או של קטנה, זה שהמצב הוא לא אפשרי, או שאין דרך ליצור את המצב הזה? זאת השאלה. אין לכם דוגמאות אחרות, למשל, נגיד, קניין בקטן. האם כשאני אומר שקטן לא יכול לקנות דברים, זה ושקטן לא יכול להיות בעלים, זאת אומרת, מושג הבעלות לא שייך בקטן, או שרק אין דרך ליצור את הבעלות, כי הוא לא יכול לעשות את הפעולה הקניינית, פעולת הקניין. אז בקטן, למשל, אני יכול להראות לכם שזה ככה, שהמושג כן שייך לגביו. מה קורה בירושה? הקטן יורש מאבא שלו. הוא יורש לגמרי, זה הופך להיות שלו. אני באפוטרופוס שיתפל בזה וזה, אבל הממון הוא שלו. אם המושג קניין לא היה שייך בכלל בקטן, אז גם בירושה הוא לא היה יורש, זה היה צריך לחכות עד שהוא יגדל, או לא יודע בדיוק, משהו אחר. זאת אומרת, רואים שמושג הקניין שייך גם בקטן. אז למה קטן לא יכול לקנות? כי את פעולת הקנייה הוא לא יכול לעשות. הוא לא בר דעת, הוא לא שחקן על המגרש המשפטי, אז הוא לא יכול לעשות פעולה קניינית. אין לו דעת. אז אם הוא צריך להכיל קניין, הוא לא יכול להכיל אותו. אבל אם הקניין מוכל באיזושהי צורה אחרת, אז הכל בסדר. יש מחלוקת ראשונים, אתם יודעים, לגבי דעת אחרת מקנה, בקטן. אם יש דעת אחרת מקנה, מישהו אחר קונה עבור הקטן או מקנה לקטן, יכול להיות שזה אפילו, זה מועיל, הגמרא אומרת זה מועיל. שמחלוקת ראשונים זה מועיל מדאורייתא מדרבנן. אפרופו, מה זה משנה אם זה דאורייתא או דרבנן? השאלה אם קינן דרבנן מעני לדאורייתא, יש לזה כל מיני דיונים. אני באמת לא אף פעם לא הבנתי אותם, ברור שהוא מועיל, זאת אומרת, אני לא מבין את הדיונים האלה. בכל אופן, הדין של ירושה מראה לנו שהמושג בעלות או התוצאה של פעולת הקניין שייכת גם בקטן. את ההכלה עצמה הוא לא יכול לעשות, כי אין לו דעת. עכשיו השאלה, האם בקידושין זה גם כן כך? יכול להיות שגם בקידושין המושג שייך, רק את הפעולה הוא לא יכול לעשות. בקטנה מצד האישה זה ודאי כך, כי עובדה שהבעל יכול לקדש אותה, ואחרי שהבעל עושה את זה, לקבל את קידושיה, אחרי שהבעל עושה, האבא, סליחה, אחרי שהאבא עושה את זה, אז היא מקודשת לגמרי, מדאורייתא. זאת אומרת, מושג הקידושין שייך גם באישה קטנה. אז למה היא לא יכולה להתקדש בעצמה, לא דרך האבא? כמו שהקטן לא יכול לקנות, היא לא יכולה ליטול חלק בפעולה משפטית, כי היא קטנה, אין לה דעת, אוקיי? אבל המושג לא יצויר שאתה יכולה להפוך לאשת איש בירושה, בלי לעשות פעולה קניינית משלה, אז היא הייתה אשת איש. אז במקרה הזה זה לא בירושה, אלא אבא שלה עושה את זה עבורה. אז הכל בסדר. מה?
כאילו רק טכניקה.
כן, איך ליצור את המצב, אבל המצב כשלעצמו מוגדר גם עבור קטנה. מה קורה בקטן? שם יש מקום לדון. כי אפשר היה להגיד שהמצב מוגדר רק אין דרך לייצר אותו, רק שבקטן, להבדיל מקטנה, לא מוגדרת שום אופציה אחרת שמישהו אחר יעשה את זה עבורו. לכן האפשרות שקטן יהיה, שקטן יהיה בעל, שיקדש אישה, היא היפותטית בלבד. תיאורטית זה יכול לקרות, גם אם תיאורטית זה יכול לקרות, בפועל אין לזה איך להתרחש. הוא עצמו לא יכול לקדש, ואין דבר כזה שהאבא מקדש אותו, מקדש מישהי עבורו, אז לכן זה לא יכול לקרות. ולכן בקטן יש גם מקום לומר ש, 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 שמושג הקידושין בעצמו לא שייך. מה? כן, אבל מושג הקידושין אין ביבמה ממש, זה לא, אין שם קידושין ביבום. שמאמר, זה לא, מושג קידושין לא קיים שם. זאת אומרת שברגע שהוא מייבם, אז אשתו במובן, אז זאת אומרת, משם אולי אפשר לראות שהמושג אישות כן שייך גם בקטן. יכול להיות, יכול להיות. אז לכן אני אומר, החידוש של הרמב״ם כאן, זה לא רק חידוש בדיני החלת קידושין, שהאבא יכול לקדש את הבת, אלא החידוש הוא קודם כל שבכלל מושג הקידושין שייך גם בקטנה, שהיא יכולה להיות במצב שהיא מקודשת. וזה השאלה אם זה קיים גם מצד הבעל. האם כשהוא קטן הוא לא שייך בכלל לקידושין, או שהוא שייך, רק אין איך להגיע למצב הזה. אם אני מבין שבקטן בכלל לא שייך מצב קידושין, אז זה כמובן עוד הרבה יותר פשוט, מה הדיוק הזה ברמב״ם. מה שהרמב״ם לא מחלק בין גדול לבין קטן, זה פשוט בגלל ש... מה אתה רוצה בקטן? אני מדבר על בעל שמקדש. אז הוא מקדש, הוא יכול לקדש בו ובשלוחו. אוקיי? אבל אם מישהו לא יכול... מושג הקידושין לא שייך לגביו, אז מה? אני לא מדבר עליו בכלל, זה ברור. לא צריך להגיד לך שאני מדבר על גדול. כי לא באתי לחדש פה שבקטן אין קידושין. זה לא, לא זה החידוש. בקטנה, הקטנה היא כן שייכת בקידושין. היא יכולה להיות מקודשת. לכן הרמב״ם תורך להגיד, בגדולה היא ממנה שליח. בקטנה, האבא עושה את זה עבורה. כי קטנה שייכת בקידושין. אבל מצד המקדש הוא לא יכול, הוא לא צריך לחלק בין גדול לבין קטן, כי קטן לא שייך לפרשה הזאת בכלל. של קידושין. עוד הערה, שגם תחזור לנו בהמשך. אני אומר, אם אני מבין שבקטן בכלל לא שייכים קידושין, אז עוד הרבה יותר פשוט להבין למה הרמב״ם לא מחלק בין גדול לקטן במקדש, אבל כן מחלק במתקדשת. כי המתקדשת בעצם יכולה להתקדש גם בתור קטנה. זה הרמב״ם חייב להגיד, תראה, בגדולה זה נעשה כך, בקטנה זה נעשה כך. אבל אם אתה מדבר על הבעל המקדש, הקטן הוא לא בפרשת קידושין בכלל, מה אתה רוצה? הרמב״ם, גם כשהוא מדבר על קניינים, הרמב״ם לא אומר, גדול שעושה פעולת קניין, עושה אותה כך. מי שעושה פעולת קניין, ברור שזה רק גדול. קטן לא עושה פעולות קניין. כשעושים פעולות קניין, עושים אותם כך וכך. זה לא מזכיר לי משהו. פעם כתבתי מאמר על נושא הגיור. וטענתי שקבלת... מה זה טענתי? זה פשוט. שקבלת מצוות היא חלק מהותי מתהליך הגיור. זאת אומרת, אם אין קבלת מצוות, אז זה לא גיור. אז היה איזה כל מיני ויכוחים סביב הדיין באשדוד, לפני הרבה שנים, כן, היה איזה פולמוס סביב מערך הגיור הממלכתי. והטענה הייתה שבמערך הגיור הממלכתי לא מקפידים על קבלת מצוות, ולכן בעצם הגיורים שלהם הם לא גיורים. ואני אמרתי שאני מסכים. זאת אומרת, אני באמת חושב שזה נכון. הדיין הוא גם טען שהם כולם רשעים. הרחיק לכת. אבל כן, לגופו של עניין הסכמתי איתו, אז כתבתי מאמר על העניין הזה. אז התעורר איזשהו פולמוס, אנשים אמרו לי, מה אתה רוצה? קבלת מצוות בכלל לא מופיע בשולחן ערוך. כתוב, מודיעין אותו קצת מצוות או משהו כזה. את לא, לא, לא מופיע, מופיע בשולחן ערוך שלושה דברים, שני דברים בעצם. מילה ותבילה. יש גם הרצאת דמים, אבל הרצאת דמים לא שייכת היום, והיא לא מעכבת. הגמרא אומרת, כן, בגיור. אבל לא כתוב קבלת מצוות. אז אמרתי שלא כתוב קבלת מצוות, כמו שלא כתוב שמי שבדיני קניין בשולחן ערוך, לא כתוב שאתה צריך לרצות לקנות.
שאתה צריך?
לרצות לקנות. אם אתה לא רוצה לקנות, אתה לא קונה. גם אם עשית פעולה קניינית. נפל על המציאה, כן? מישהו נפל על המציאה והכנסה לדלת אמותיו. אם לא התכוונת לקנות אותה ברשות הרבים, לא קנית. צריך כוונה לקנות כדי לקנות, נכון? אז למה הרמב״ם לא כותב את זה, או השולחן ערוך לא כותב את זה? כי הלכות קניין מדברות על מישהו שרוצה לקנות. את, אם אתה רוצה לקנות, אני מנחה אותך איך לעשות את זה. כמו ביבי, כן? אני מנחה את כולם. מנחה את הצבא. אז, אני מנחה אותך איך לעשות את זה, אוקיי? אז, אבל אם אתה לא רוצה לקנות, אז אתה לא קורא את השולחן ערוך הזה, הוא לא מדבר אליך. הוא מדבר למי שרוצה לקנות, הוא נותן לו את ההנחיות, איך עושים את זה, נכון? גם בגיל... מה? לא, ברור שלא, אם אתה לא רוצה לקנות, אתה לא קונה. אתה לא... לכן, ולא צריך לציין את זה, כי הרצון לקנות הוא אמנם מעכב, זאת אומרת, בלי רצון לקנות אתה לא קונה, אבל הרצון לקנות הוא לא דין מדיני הקניין. ואת, אם אתה לא רוצה לקנות, אתה לא בפרשת הקניין. אם אתה רוצה לקנות, אני מלמד אותך איך קונים. אתה יודע, אני טענתי שהגיור מהותו קבלת מצוות. מי שרוצה לקבל מצוות, איך עושים את זה? במילה ותבילה והרצאת דמים. היית לא רוצה לקבל מצוות, אז אתה כנראה לא רוצה להתגייר, הכל בסדר, אז אל תתגייר. שולחן ערוך לא צריך לכתוב את קבלת המצוות כדין מדיני הגיור, שזה מעכב את הגיור. אם אתה לא מקבל מצוות, אתה פשוט לא גר, אתה לא באת להתגייר. אתה באת לעשות משהו אחר. כן, יש לפעמים דברים שאותם אתה לא כותב לרוב פשיטותם, אתה לא כותב אותם כי זה ברור, זה תנאי בסיסי. לא, זה משהו אחר, אני אומר שאתה לא רוצה בכלל לקבל. לא בא בשביל זה בכלל. השאלה שכן מופיעה בשולחן ערוך, זה מלמדים אותו קצת מצוות. למה? כי באמת ללמד קצת מצוות זה לא תנאי במהות הגיור. אתה רוצה לקבל מצוות. האם זה אומר שבמהלך הגיור אתה צריך ללמוד מצוות? לא, נלמד את זה אחר כך, מה זה משנה. אני רוצה לקבל על עצמי עול מצוות. החידוש הוא שלא, חלק מתהליך הגיור זה להודיע לו קצת מצוות. זה, פה זה באמת מופיע בתור תנאי, כמו מילה ותבילה והרצאת דמים. זאת אומרת שבלי זה אולי אין גיור, אם זה מעכב או לא מעכב, לא משנה כרגע, אבל זה חלק מהגדרת פרוצדורת הגיור. אבל הרצון לקבל מצוות, הרצון לקבל מצוות זה הגיור. זה מה שנקרא גיור. זה מופיע בכותרת. כשכתוב הלכות גירות, שם מופיע קבלת מצוות. גירות זה קבלת מצוות. אתה יודע, זה... אז גם פה אותו דבר. הרבה פעמים כשמשהו לא מופיע, זה לא בגלל שהוא לא נכון. בגלל שזה ברור, רק על זה מדובר. אז אם הקטן לא מופיע, זה רק בגדול. ברור, כי רק על גדול מדברים. קטן הוא לא בר קידושין. בקטנה שהיא כן בת קידושין, אתה יכול להגיד, טוב, אז איך עושים את זה? האבא יכול לעשות את זה עבורה. כי היא שייכת בפרשת הקידושין. אבל הקטן בכלל לא שייך בזה. בסדר, זה ויכוח אחר, לא חשוב. אני לא נכנס עכשיו, אני רק הבאתי את הדוגמה ללוגיקה הזאת. זה... עכשיו, יש עוד הערה שרציתי להעיר פה. יש הבדל בין הפונקציה שעושה הבעל לפונקציה שעושה האישה בקידושין. הבעל עושה בעצם את פעולת הקידושין, כן? נותן לה את הטבעת, אומר הרי את מקודשת לי, והאישה היא פסיבית, היא מקבלת את הטבעת, היא מתרצה, אבל היא פסיבית, היא לא נוטלת חלק בפעולת הקידושין.
כל
כן?
מסתובב מסביב בהר, אבל אני לא עושה כלום.
נכון? חוץ מאשר בחופה שהיא מסתובבת סביבו. אז ההבדל הזה בתפקידים, היום הוא מאוד רגיש, כן? כל שני וחמישי מגיע אליי מישהו עם הקושיות קלוץ קשס האלה של
יש לי שאלות.
האי שוויון וזה, איך זה יכול להיות, שאולי גם האישה רוצה לתת טבעת לבעל, ולא רק הבעל לאישה, וכל מיני שטויות מהסוג הזה. אני מנסה להסביר לאנשים שאני לגמרי בעד שוויון. אני בעד שוויון עד כמה זה אפשרי, לא תמיד ההלכה מאפשרת שוויון. אבל מה זה קשור לשוויון, העניין הזה של מי נותן את הטבעת? מה שוויון
יש
טקסי?
משמעות לגבי
זאת אומרת,
הגט?
בסוף, בסוף השאלה היא, המעשה של הקידושין הוא סימטרי לחלוטין. אף אחד לא יכול לכפות על השני להתקדש, להבדיל מגירושין. בקידושין אף אחד לא יכול לכפות, האישה צריכה להתרצות, בלי זה אי אפשר לקדש אותה. זה סימטרי לגמרי, זה שוויוני לגמרי. הטקס עצמו, איכשהו מוגדר, או פעולה, לא טקס, הפעולה הקניינית שמוגדרת שם, זה פעולה שעושה הבעל, כי כך מכילים את הקידושין, אז מה? זאת אומרת, האי שוויון בין הבעל לבין האישה, יש אי שוויון בין הבעל לבין האישה, אבל האי שוויון הזה הוא בהשלכות, הוא לא קשור לשאלה איך אתה עושה את הטקס. אם היא תיתן לו טבעת, אז מה, עכשיו מותר לה לנעוף כמו שלא מותר לנעוף, עם אישה אחרת? לא, עדיין אסור. אז האי שוויוני עדיין, למרות שגם היא נתנה טבעת. מה זה משנה? השוויון הטקסי הזה הוא ממש מטומטם. זאת אומרת, עוד פעם, אפשר לדון למה התורה רצתה שהמעשה יעשה דווקא מצד הבעל, או לא, להתקומם, הכל בסדר, אבל זה לא קשור לשוויון. שוויון נקבע לפי ההשלכות המעשיות, ההלכתיות, מה הזכויות ההדדיות, מה יכול כל אחד לעשות, ושם יש אי שוויון, חד משמעית. אבל כל השאיפות האלה לעשות טקס שוויוני, זה פשוט מטומטם בעיניי. זה מטומטם דווקא בגלל שאני בעד שוויון. בכל מקום שאפשר, אני הייתי מאוד שמח לעשות משהו ככל האפשר שוויוני. אבל אל תעשה לי פסאדה של שוויון. זאת אומרת, היא נותנת לו גם טבעת וגם הוא נותן טבעת. זה גם יכול לפגום בפעולת הקידושין עצמה. כי אם לא ברור שהוא נותן את הטבעת ובזה הוא מקדש, אז זה לא קידושין בכלל. כי כך איש אישה ולא כי תוקח אישה לאיש, כן, גמרא דורשת. אז צריך לדאוג לזה שכשנותנים את הטבעת זה לא יהיה שוויוני, כי אם זה יהיה לגמרי שוויוני זה יכול ליצור בעיות בקידושין. אבל אני אומר סתם, עצם הרצון לעשות את זה שוויוני זה כל כך אופנה ריקה בעיניי, כי זה סתם שטות. עכשיו, אבל נכון שברמה, נקרא לזה הטקסית או המשפטית, יש הבדל. זאת אומרת, הבעל עושה את פעולת הקידושין, והאישה צריכה להתרצות. זה עדיין שוויוני ברמה המהותית, כי אף אחד לא יכול לכפות על השני, זה תלוי בהסכמת שניהם. אבל מבחינת האופן הפעולה, איך מכילים את העניין הזה, הוא ודאי משהו לא יקרא לזה לא שוויוני, אלא אסימטרי. זאת אומרת, הבעל עושה פעולה, והאישה רק פסיבית, מתרצה. אוקיי? עכשיו, יש לזה השלכות, יש לזה השלכות. השלכה אחת אני אמחק מפה, אנשים חושבים שהבעל קונה את האישה. האישה נקנית בשלוש דרכים. שהוא נהיה בעלים שלה באיזשהו מובן קנייני. זה שטויות. זה שטויות לא בגלל שהיום זה לא אופנתי ויש טיעונים אפולוגטיים נגד האשמה הזאת של האי שוויון, אלא בגלל שכבר בזמן הראשונים, כבר הראשונים כותבים שאישה היא לא קניינו של בעל, והם כותבים את זה עוד בתור קושייה לגמרא. לא בתור התגוננות בפני ביקורות פמיניסטיות, אלא להפך, במקום שבו משתמע שהאישה קנויה לבעל, הראשונים מקשים קושייה, אבל הרי אישה היא לא ממונו של בעל. אבל זה כאילו נקודת מוצא מובנת מאליה, זה לא אפולוגטיקה. זה ברור, זה לא, היא לא קנויה לו בשום צורה. מה שאנשים לא מבינים, זה שכתוב האישה נקנית, הכוונה, מה זה פעולה קניינית? פעולה קניינית בהלכה, זה לא פעולה שמכילה בעלות. אלא זו פעולה שמכילה חלות. אחת החלויות זה חלות של בעלות. זה אחת החלויות בהלכה. אבל כל חלות שאתה רוצה להכיל, אתה עושה את זה על ידי פעולה. לכן כשכתוב האישה נקנית, הכוונה באיזה פעולה קניינית מכילים את חלות הקידושין. זה לא אומר שאחרי שקניתי את האישה, היא שייכת לי. היא בבעלותי. היא לא בבעלותי בשום צורה. אוקיי? האישה נקנית, הכוונה, הפעולה הקניינית, כשאנחנו מדברים על פעולת קניין בהלכה. פעולת קניין פירושו פעולה שמכילה חלות, זה לא פעולה שדווקא יוצרת בעלות. כל סוגי החלויות, אתה צריך, כי דברים זה מילי בעלמה, כן? אתה לא יכול לקנות דברים באמירה. אתה צריך לעשות פעולה כדי להכיל חלות הלכתית. להבדיל נדר אולי, או...
אישה,
לא, זה חוזה, זה לא קשור, אתה לא קונה כלום. ודאי שיש זכויות. יש לך זכויות ויש לה זכויות. בסדר? אז זה חוזה. או חוזה זה בסדר. בין שכל שני אנשים יש חוזה, והם מתחייבים אחד לשני, התחייבויות שונות. יש הבדל בין זה לבין קניין. כתבתי את זה גם כן. זה מאמר פעם, היה מאמר של רבקה לוביץ', היא טוענת רבנית, שהיא כתבה שצריך לדעתה לבטל את הקידושין, כי זה לא פמיניסטי ולא זה, ו... הצעה מגוחכת אפילו אם זה היה ככה, אבל היא אמרה שזה, שהבעל קונה את האישה והביאה הרבה ראיות, גם מהגמרות וזה, היא יודעת ללמוד, אני מכיר אותה. אז כתבתי מאמר ככה, ביקשו ממני, מהקדמות, לכתוב מאמר תגובה על העניין הזה. אז ראיתי שם באותות ובמופתים, זה ברור שהאישה לא קנויה. מה שכן, כשמדובר על כריתת חוזה, אז כן, אז פעולה, יש פעולה קניינית שכורתת את החוזה. והחוזה כולל מחויבויות הדדיות בין הבעל לבין האישה. נכון? זה גם נקרא קניין בלשון ההלכתית. וקנינה מיני. קנינה מיני מה הכוונה? שהוא התחייב בפנינו, לא שאנחנו קנינו או שהוא קנה אותנו.
גם בין הכתובה.
כתובה זה עוד משהו, זה לא הקידושין. כתובה זה שטר בפני עצמו. חדויות
ממוניות.
כן, כאילו... אם אתה נותן למישהו כסף או
לא, לא קשור, אתה יכול לקנות את העבד ועדיין אתה מתחייב כלפיו כל מיני דברים. בסדר. העבד הוא כן רכושך, העבד קנוי לך. לא כתובה, אבל יש לו זכויות לעבד. אז מה? יש לו זכויות אחרות, מה זה משנה? העובדה שיש למישהו זכויות לא אומרת שהוא לא קנוי לי. זה לא חייב להיות. טוב, בכל אופן, אז לכן, למה זה חשוב לענייננו אבל? כי צריך להבין שמצד מצד הבעל, בפעולת הקידושין, הבעל מכיל את הקידושין. הוא עושה את הפעולה הקניינית. האישה רק מתרצה. אוקיי? כשאני מדבר על השליח, אז אתם מבינים שהשליח מתפקד באופן שונה אצל הבעל ואצל האישה. שליח להולכה ושליח לקבלה. השליח להולכה בעצם נשלח על ידי הבעל כדי לעשות פעולה קניינית בשמו. השליח עושה את הפעולה הקניינית בשם הבעל. אוקיי? כשהאישה עושה שליח, השליח לא עושה כלום. הוא פשוט מייצג את האישה. כן, הבעל נותן לשליח את הטבעת, או אומר לו את האמירה, הרי שלוחתך, משלחתך, מקודשת לי. בסדר, אז אתה הנציג שמייצג את האישה. אתה לא עושה שום דבר בשמה. אוקיי? אז לכן למשל ראינו שמצד אחד האישה צריכה להתרצות. בלי זה אין קידושין. מצד שני, אבל ההתרצות זה עניין פסיבי. ולכן היה מקום לומר שבכלל, מי אמר שבכלל צריך לחדש את דין שליחות על העניין הזה? אם מישהו פה עומד בשם האישה ומתרצה בשמה, הכל בסדר. העיקר שהיא מבטאת את ההתרצות שלה, זה מעשה קוף. על ידי מישהו אחר. ומה זאת, הבעל עושה פה פעולה משפטית. הוא נותן את הבעת ואומר, את מקודשת לי. הוא מכיל את הקידושין. אבל שעשות פעולה משפטית, ודאי שאם אני לא עושה את זה בעצמי, אני צריך למנות אותו שליח שיעשה את זה עבורי, או בשמי. לכן יש הבדל בין שליח הבעל לבין שליח של האישה. ולכן זה גם יכול להיות ההסבר, שאולי ייקח אותנו לצד אחר ממה שאמרתי קודם, למה בקטן לא שייך בכלל לדבר על קידושין על ידי שליח. או על ידי האבא אפילו. בגלל שהקטן, אם הוא הבעל, אז הוא צריך לעשות את פעולת הקידושין. מה שהבעל עושה בשם הבת שלו, הוא בסך הכל מתרצה עבורה. הוא מהווה הדעת עבור הקטנה שאין לה דעת. בסדר, אז הוא הדעת, הוא מייצג אותה, הוא מייצג את האינטרסים שלה, הוא מתרצה בשמה ומקבל את הקידושין עבורה, או הוא או שלוחו. זה הרבה יותר קל לומר שיש דבר כזה, מאשר להגיד שמישהו יעשה את זה עבור המקדש. כי שם אתה צריך לעשות פעולה קניינית, ושם זה חייב להיות על ידי שליח. ואם קטן לא יכול למנות שליח, אז קטן לא יכול לקדש. אבל אז כמובן המסקנה היא שהקטן כן שייך בקידושין ברמה העקרונית. הוא רק לא יכול לעשות את פעולת הקידושין. הוא לא יכול, כמו בקניינים, כן? הוא לא יכול לעשות את הפעולה הזאת כי הוא לא בר דעת, והוא גם לא יכול למנות שליח שיעשה את זה עבורו. אז לכן בעצם זה רק היפותטי, האפשרות שהוא שייך בקידושין. זה לא יכול להתממש בשום צורה. יש, אני מקדים גם כן את המאוחר, אתם יודעים שיש מחלוקת ראשונים בשאלה איך להבין את המושג שליחות. האם זה יד האריכתא או ייפוי כוח? מה זאת אומרת? אגב, המושגים האלה נורא... אסביר. המושגים האלה נורא מבלבלים, ואנשים משתמשים בהם במשמעויות הפוכות. ואת, אני כבר ראיתי אנשים שמה שליפוי כוח הם קוראים יד האריכתא, ויד האריכתא הם קוראים ליפוי כוח, וזה באמת נורא מבלבל. אז אני אגדיר לענייננו כאן למה אני מתכוון, אוקיי? ייפוי כוח פירושו שאני מייפה את כוחו של השליח, ועכשיו הוא עושה את הפעולה במקומי, זה, העברתי אליו את הכוח, זה נקרא ייפוי כוח. אז הוא בעצם עושה את הפעולה במקומי, אבל התוצאות של הפעולה חלות עליי. נגיד, אני שולח שליח לקדש אישה, אז אתה שואל, מי הוא המקדש? הוא. אבל מי הבעל?
מי?
אני. זאת אומרת, הוא עשה את הפעולת הקידושין, אבל התוצאה של הפעולה, הקידושין עצמה הם הקידושין שלי. האישה מקודשת אליי, לא לשליח. אוקיי? זה נקרא ייפוי כוח. מטיפוי כוח פירושו שאני מעביר אליו את הכוח שיש לי, והוא עכשיו פועל, לא אני. התוצאה היא כמובן תוצאה שמשויכת אליי, או מיוחסת אליי. יד האריכתא, זה אומר שבעצם אני זה שפועל. רק הוא ידי הארוכה. זאת אומרת, אני פועל באמצעותו, אבל אני זה שפועל. אוקיי? זה נקרא יד האריכתא. כמו, תחשבו על זה כאילו שלקחתי מקל ארוך, ואיתו עשיתי את הפעולה. אז אף אחד לא יגיד שהמקל עשה את הפעולה. אני עשיתי את הפעולה באמצעות המקל. מה? איזה חילוקים? ברגשו מה ששלחתי אתכם? לא חושב. תכף נגיע לזה. מי שעושה את זה בצורה אולי הכי חדה, למה שעשו את זה גם לפניו, זה האור שמח. אור שמח בהלכות גירושין. הוא מדבר שם על העניין הזה. למה? כי זה מתחיל במחלוקת רמב״ם וטור. הגמרא אומרת שם, במי שהחזוק הוא דייקוס, אז הגמרא אומרת שאם השתתה המשלח, אז השליח, אני מיניתי שליח לגרש אישה, השתתתי. אז השליח לא יכול לגרש את האישה. בסדר? מיניתי אותו כשעוד הייתי פיקח. ועכשיו השתתתי, עכשיו השליח הולך ורוצה לגרש את האישה, הוא לא יכול. אוקיי? שאלה למה? הטור אומר הוא לא יכול, כי אין, המשלח השתתה, אי אפשר לגרש אישה. שוטה לא יכול לגרש. הרמב״ם אומר שזה רק דין דרבנן. את מדאורייתא בעצם הוא היה יכול לגרש. רבנן גזרו שהוא לא יגרש במצב כזה. מה ההבדל? ואת יש פה במישור דאורייתא, יש פה בעצם מחלוקת בשאלה האם השליח יכול לפעול כאשר המשלח שלו השתתה. הרמב״ם טוען שכן. רק דרבנן גזרו שלא, אבל הרמב״ם טוען שכן. והטור טוען שלא. למה? מה ההבדל? אז עכשיו, אז האור שמח טוען שהוויכוח הוא בשאלה איך אנחנו מבינים את מושג השליחות. הטור מבין את מושג השליחות כיד האריכתא. אז בעצם המגרש זה הבעל, רק הוא עושה את זה באמצעות השליח. עכשיו, אם הבעל שוטה, שוטה לא יכול לגרש. כן, אנחנו יודעים, יש אגונות כאלה שהבעל שלהם השתתה, ועכשיו הוא לא קשיר לגרש, אז אפילו אם הוא יתנגד, היא לא יכולה להשתחרר. זה מצב נוראי. את, בכל אופן, נוראי מבחינה מסוימת, מבחינה אחרת היא, חלק מהניסויים זה לטפל אחד בשני שקורה לשני משהו. אז אם הוא השתתה והיא רוצה לעזוב אותו, זה קצת, קצת מעילה בחוזה שביניהם. בסדר, אפשר לדון בזה. בכל מקרה...
זה
מה?
זה
כן, כן, גם. גם שם אפשר לדון. צמח צמח, אבל צריך שיתפלו בו. יש לכם חוזה. כן, כמו שאומרים בסרטים, עוד פעם, כן, בטוב וברע, בחולי ובבריאות. בסדר, נו, אז מה? צריך מישהו שיטפל בו. כשמישהו נמצא בבית חולים, אתה חושב שאתה משאיר אותו לאחיות ולרופאים וזהו?
צמח.
לא אם הוא צמח, אם הוא לא צמח.
צמח.
אז אתה צריך להסתכל שמטפלים כמו שצריך, אתה צריך לראות שיש לו צרכים ושבאמת, יש גם שם טיפול. יש טיפול בנכסים שלו, יש טיפול בילדים, יש טיפול ב... לא יודע, באלף דברים. כל מיני עניינים, זה לא... טוב, בסדר, לא חשוב. לא, לא של המשפטית, של המוסרית. בכל מקרה, לענייננו, הטור שאומר שברגע שהשתתה המשלח, השליח לא יכול לגרש, הטור מבין שמושג השליחות מבוסס על מנגנון של יד האריכתא. את המשלח הוא המגרש באמצעות השליח. זאת אומרת, אם המשלח השתתה, שוטה, לא יכול לגרש. אוקיי? הרמב״ם לעומת זאת מבין ששליחות זה ייפוי כוח. אז אם אני מיניתי אותך כשליח, עכשיו מי מגרש? השליח מגרש, לא אני. אז לא משנה שהשתתתי. אני השתתתי, אז מה? אבל הוא אדם שפוי. והוא אדם גדול ושפוי וכו'. הוא יכול לגרש. נתתי לו את ייפוי הכוח, ומכאן והלאה הוא בעצם הבעל לעניין עשיית פעולת הגירושין. כן? אז הוא עושה את פעולת הגירושין. מה זה משנה שאני השתתתי? לכן עקרונית הוא היה יכול לגרש, לולא גזירת הרבנן, אבל הרמב"ם אומר עקרונית הוא היה יכול לגרש. אז המחלוקת בין הרמב"ם לבין הטור, זה בשאלה האם שליחות זה ייפוי כוח או יד האריכתא. איפה תהיה הנפקמינה? עוד נפקמינה חוץ משתתה המשלח. מה קורה אם מת המשלח?
בנושא של גירושין.
למשל, אני מיניתי את פלוני. לגרש את אשתי. ועכשיו מתתי. עכשיו, אם הוא יגרש אותה, אז היא תהיה גרושה. נכון? אם הוא לא יגרש אותה, היא תהיה אלמנה. נכון?
כן.
אז עכשיו, יש נפקמינה. לכהן גדול, לכהן אדיוט, נכון? אלמנה אסורה רק על כהן גדול, גרושה אסורה גם לכהן אדיוט. יש נפקמינה ליבום. כן, אם היא אלמנה ואין ילדים, אז היא צריכה ייבום, אם היא גרושה, אז היא לא צריכה ייבום, אז יש זה הרבה נפקמינות, אוקיי? עכשיו, לכאורה, גם זה תלוי במחלוקת הרמב״ם והטור. כי אם המשלח מת, לפי הרמב״ם, השליח הרי הוא מיופה הכוח, הוא קיבל את הכוח לגרש, הוא יכול לגרש. ואז היא תהיה גרושה. ולפי הטור, כמובן לא, כי המגרש זה המשלח. אם המשלח מת, אז במתים חופשי. כן, אין, המת לא מגרש. למה?
כשהמשלח מת, באופן אוטומטי היא אלמנה. זאת אומרת, הוא לא יכול לגרש אלמנה, אפילו אם הוא
היה... אז באמת, אז באמת...
סטטוס, מי גרושה לאלמנה.
אז באמת הטור, לא הטור, זה הקצות, כותב, אחרי שהוא מביא את המחלוקת הזאת של הרמב״ם והטור, הקצות טוען, שלפי הרמב״ם, גם אם מת המשלח, השליח יכול לגרש. כי הוא מיופה כוח. הוא מביא לזה ראיה, יש מחלוקת רש"י וריף, כן, מה קורה אם מת הבעל, אז הריף אומר, אז הריף, כן, אז הריף אומר, שאם מת הבעל, אז השליח לא יכול לגרש, כי כבר אין את מי לגרש, היא כבר לא יש את איש. כן? משמע אבל, שאם היה את מי לגרש,
תראה.
אז הוא היה יכול לגרש, נכון? זאת אומרת, השליחות לא בטלה. השליחות עדיין קיימת, ועקרונית הוא יכול לעשות את הפעולה הזאת. רק פשוט אין את מה לעשות, כי הקידושין כבר פקו, לא קיימים. אוקיי? אז הוא מדייק מלדברי הריף, שבמקרה, הרש"י אומר שבמצב שמת המשלח, השליחות פקעה. מדברי הריף הוא מדייק, לא, השליחות לא פקעה. הוא אמר, עקרונית, אתה יכול לעשות פעולות בשם אדם מת. אם הוא מינה אותך בחייו, אז אתה יכול לעשות פעולות גם כשהוא מת. ספציפית לגבי הקידושין, אתה לא יכול לגרש את האישה, כי ברגע שהוא מת היא כבר לא נשואה, אז אין את מי לגרש. אז מביא ראיה לזה, מביא ראיה לתפיסה שאומרת, שלפי הרמב״ם, גם אם המשלח מת, השליחות בעינה עומדת. נפקמינה למשל, אם אני שילחתי שליח, לא יודע מה, למכור נכס שלי. בסדר? למכור נכס שלי. ועכשיו מתתי. עכשיו עדיין, הנכס הזה שייך לתפוסת הבית, עוד לא התחלק, נגיד, לא משנה, שייך לתפוסת הבית. לפי הקצות ברמב״ם, השליח יכול למכור את הנכס, גם אחרי מותי. בסדר? או לתת אותו במתנה אפילו, נגיד, זה נפקא מינה ליורשים. יורשים יגידו, רגע, רגע, מה אתה נותן? זה שייך לנו. לא, לא. אני מוניתי כשליח, אני יכול לתת אותו במתנה, על חשבונכם. אוקיי? זה נפקא מינה מאוד גדולה. רוב האחרונים חולקים על הקצות, לא מקבלים את זה. הם לא מקבלים את זה, הם אומרים, קודם כל אתה לא יכול לגרש בגלל שאין את מי לגרש. כן? זאת אומרת, ברגע שהבעל מת, אז היא כבר לא אשתו, אז את מי אתה מגרש? מעבר לזה הם גם אומרים שאפילו אם התפיסה היא ייפוי כוח, אבל זה לא שנתקע לחלוטין הזיקה בין השליח למשלח. את גם אם התפיסה היא ייפוי כוח, ברגע שאין משלח, גם אין שליח. ואת אם השתתה המשלח, אז יש משלח, רק הוא שותה, הוא לא יכול לעשות את הפעולה, אז השליח יעשה את זה במקומו, עבורו. אבל אם המשלח מת, אז אין משלח. לא שיש לו איזה מגבלה, שהוא לא יכול לעשות משהו. אין משלח. אבל אם אין משלח, אין שליח. בסדר? הטענה הראשונה, גם הקצות מקבל. הטענה הראשונה שאומרת ש... מה זה לגרש? הרי השליח לא יכול לגרש את האישה כי אין בעל. אין את מי לגרש. והצו טוען כן, אבל זה רק עניין טכני, כי אין בעל. אבל לגבי לתת מתנה למשל, או משהו כזה, השליחות בעינה עומדת גם אחרי מיטת המשלח. הטענה של האחרונים היא, מה פתאום? גם השליחות בטלה. לא רק הקידושין פקעו. גם השליחות בטלה.
כי המשלח, עד שם, מיופי כוח לא מבטל את הפעולה, המשלח יכול להתפרד.
לבטל את השליח. נכון, זה אינדיקציה, זה אינדיקציה לזיקה שעדיין קיימת בין השליח לבין המשלח, גם אחרי המינוי, גם אחרי ייפוי הכוח. כן, נכון. למה אני אומר את זה? כי זה בעצם, זה בעצם אומר שיש מצבים שבהם אין טעם לדון בשאלה האם השליח יכול או לא יכול לעשות משהו, כי אין את מה לעשות. בקטן שממנה שליח לקדש, אפשר להגיד שהקטן לא יכול למנות שליח. אבל אפשר גם להגיד שאין פה קידושין, אז מה השליח יכול לעשות? בקטן לא מוגדרים קידושין. גם עכשיו אני נזכר, יכול להיות מצב אולי. נגיד שאני יליד אדר, כן? תמיד נפקא מינה של מנחס חינוך.
מה אחר?
נולדתי באדר. בסדר? עכשיו, הגיע ניסן, ומיניתי שליח לקדש אישה. עכשיו בית דין מעבר את השנה. אז הניסן הזה הופך להיות אדר, בית, נכון? אז אני כבר לא בן 13, אני קטן, נכון? עכשיו, אם הקידושין שייכים בקטן, הרי המינוי של השליח היה כשהייתי גדול, נכון? זה גדול, סוגיית גדול ויקטין. אז כן, יש קטן ויגדיל, פה יש סוגיית גדול ויקטין. אז אני מיניתי אותו בתור גדול, עכשיו אני קטן, אז אם הקידושין לא שייכים בקטן בכלל, אז השליח לא יכול לקדש עבורי, כי זה לא מוגדר. אין קידושין לקטן. אבל אם קידושין שייכים בקטן, רק אין לו איך למנות את השליח, אז הנה, פה הוא מינה את השליח בתור גדול, השליח יכול לקדש עבורו. זה כמובן מהנחה שהמינוי קיים, ולא מתבטל גם הוא למפרע, אחרי עיבור השנה. מה? לא, לא, דמי חזקה דרבה, לא משנה, אנחנו מדברים על חזקה דרבה. אז אם בית דין עיבר את השנה, אז הוא הופך להיות קטן. אין שערות, לא ראינו שערות, אבל יש חזקה דרבה, שאם עברו 13 שנים, אז גם אם אין שערות הוא גדול. ברור שזה עוד פעם, זה כמו קרינת השח הזה שמביא את הירושלמי, על בת שלוש בתולי החוזרים. אומר לאל גומר עליי. הירושלמי אומר שכל הטבע מסור ביד התורה וביד בחכמים. כן? כי ברגע שחכמים, בת שלוש בתולי החוזרים. כן? אם היא נאנסה או נקראו בתוליה, אז אם היא עוד פחות מגיל שלוש, זה יתאחה בחזרה. אם היא מעל גיל שלוש, אז לא. מה קורה אם היא נבעלה בכף בית אדר, ואז בית דין עיבר את השנה, וזה, כף בית ניסן, בית דין עיבר את השנה, וזה נהיה כף בית אדר. בסדר? מה קורה במצב כזה? בתוליה חוזרים או לא חוזרים? אז בירושלמי לכאורה כתוב שבתוליה חוזרים, ורואים שהכל בידי בית דין וכל העין. לא, זה מגוחך אפילו לדון בזה. בחילת כבודו של השח, אבל זה באמת עזוי לחלוטין. ברור שזאת לא הכוונה. כן, ירושלמי אומר את זה, והשח מביא את זה. כולם מצטטים את זה בהתלהבות רבה, ובבני ברק לפחות. ברור שזה לא נכון. הטענה היא שזה לא שבת שלוש בתולי החוזרים בגיל 3-0-0. אלא סביב גיל 3 כנראה הבתולים מפסיקים לחזור. אוקיי? לא יודע, לא בדקתי, אבל ככה חכמים העריכו. שפחות או יותר סביב גיל 3 הבתולים מפסיקים לחזור. עכשיו צריך לקבוע קו, כי ההלכה עובדת עם קווים. אז הקו הוא גיל 3. מה שאומר הירושלמי, שאם בית דין עיבר את השנה, הגיל הקובע לעניין זה יהיה הגיל ההלכתי. זה לא אומר שקודם בתוליה היו חוזרים, ועכשיו בתוליה הפסיקו לחזור, או להפך. ברור שלא. אלא לעניין ההלכה, אנחנו הולכים עם הקו ההלכתי, כי זה הקו ששמנו. זה הכל, זה לא... לא חייבים פה להגיע למיסטיקות כאלה של הקביעות של בית דין משנות את המציאות. זה הזוי לחלוטין. נתתי לזה. כופן, אז לענייננו, כן, אז מה שאני רוצה לומר, גדול ויקטין, כן. מה שאני רוצה לומר, זה שאם תיאורטית מושג הקידושין שייך גם בקטן, אז הנה מצב שבו השליח יוכל אולי לקדש לו אישה בעודו קטן. אבל אם אנחנו אומרים שבקטן בכלל שייכת פעולת הקידושין, לא פעולת, מצב הקידושין, אז זה לא משנה אם מישהו יוכל לקדש עבורו ויש לו שליח מוכן. זה לא יעזור כי התוצאה לא יכולה לחול. ב- בדומה למה שראינו בקצות שמה, שהשליח אמנם בסדר, והוא מיופה כוח, הכל בסדר, אבל אין את מי לגרש, האישה היא כבר לא אשת איש. אוקיי? אני חוזר לרב חיים. אז רב חיים, טוב, אז הוא שואל למה באישה, הרמב״ם מחלק בין גדולה ולא גדולה, קטן לא יכול למנות שליח בכלל. לא להיות שליח ולא למנות שליח. פה אני מדבר שהוא מינה אותו בתור גדול, אחרי זה הוא יקטין.
לא,
זה
איזה
פרופת.
עניין, כן? כלומר, כי לא, קניין לא יכול להתקיים בצאת אדם. אז בגלל זה הוא לא ממנה
שליח. השאלה אם הוא לא יכול לעשות קניין, או שהוא לא יכול להיות בעלים על משהו.
לא, אני חושב שהוא קיבל ירוק. הירושה אנחנו למדים שיש לו קניין, נניח שהוא קיבל את הירושה, אבל אם נניח הילד קטן ומינה שליח שיקנה לו משהו.
הוא לא יכול. הוא לא יכול למנות שליח.
באופן כללי הוא לא יכול למנות שליח
לא,
לשום דבר.
לא, לא יכול להיות שליח ולא יכול למנות שליח. בסדר? יש מדין, זכינו אולי, נראה עוד מעט.
יש לו המצב.
נכון, אז אני אומר, להפך, בקניינים זה דוגמה טובה, כי בקניינים ברור שהוא שייך בבעלות. קטן יכול להיות בעלים על דברים. זה לא הבעיה שהבעלות לא שייכת לגביו. ועדיין אין לו איך להגיע למצב הזה לולא ירושה. אבל בדרך הרגילה, כי הוא לא יכול למנות שליח, הוא לא יכול לעשות פעולה קניינית, הוא לא יכול למנות שליח, אז אין לו איך להגיע למצב הזה, של, למרות שברמה התיאורטית הוא מוגדר גם עבורו. אז הרב חיים, כשהוא רוצה ליישב את ה... את הדיוק הזה ברמב״ם, למה הוא מחלק בין גדולה וקטנה ובבעל לא, ונראה את הרמב״ם כיוון בהגדולה להפוקי דה זכייה מטעם שליחות. דאילו זכייה לאו מטעם שליחות, היה בדין דה מקבלים עבור הקטנה בתורת זכייה. ומשום מה היא כתב הגדולה, דה זכייה מטעם שליחות, ואין יכולים לקבל עבורה. מה זאת אומרת? אומר הרמב״ם רצה להגיד שזה דווקא בגדולה ולא בקטנה, למה? יש שאלה, זה עוד מושג שאנחנו פוגשים עכשיו, יש דין זכין, זכין לאדם שלא בפניו, אוקיי? מה זאת אומרת? אם אני מוצא משהו, אני יכול לזכות בו עבור מישהו אחר. הוא לא מינה אותי כשליח, כן, אבל אם זה זכות עבורו, אז אני יכול. לא כך פשוט, ניגוד הזכי לנפשי בכל אופן. עקרונית אפשר, בשורה התחתונה אפשר, אוקיי? אז אני יכול לזכות עבור מישהו אחר. עכשיו, יש דיון בראשונים ובאחרונים, מה הקשר בין מנגנון הזכייה למנגנון השליחות? האם זכייה מדין שליחות, מטעם שליחות, או שזכייה זה מכניזם אלטרנטיבי? אחר, לא מדין שליחות. בסדר? זה דיון בראשונים, באחרונים, אני מקווה שעוד נגיע אליו, כרגע אני לא אכנס אליו לפרטים. אבל זה הרקע לעניין. אז אומר רב חיים, מה שהרמב״ם רוצה פה ללמד, ששזכייה היא מטעם שליחות. זכייה זה הענף של דין השליחות, זה לא מכניזם אלטרנטיבי. למה? כי אם זכייה לא מטעם שליחות, אם זה המנגנון אלטרנטיבי, אז היה אפשר לקבל קידושין עבור קטנה, לא מאבא שלה, היא עצמה. אני יכול לקבל קידושין עבורה מדין זכין לאדם שלא בפניו. היא קטנה, אבל אני גדול. אז אני יכול לזכות, ואם מושג הקידושין שייך לגביה, לא שהיא לא יכולה בכלל להיות מקודשת, היא יכולה, כי עובדה שאבא שלה יכול לקדש אותה, נכון? אז הייתי חושב שגם אדם מבוגר אחר, לא אבא שלה, יכול למנות את עצמו כשליח שלה, כאילו לזכות עבורה, ואז היא תהיה אשת איש. זה אם זכין, הוא לא מטעם שליחות. אבל אם זכין הוא מטעם שליחות, אז אי אפשר, כי אנחנו יודעים שאין שליח לקטן. ואם זכין זה סוג של שליח, אז גם אין זכייה לקטן. כמו שאין שליחות לקטן, אין זכייה לקטן. אוקיי? לכן אומר הרמב״ם, לכן אומר רב חיים, שהרמב״ם כתב דווקא בגדולה, כדי ללמד אותך שבקטנה לא שייך למנות שליח, כי זכין זה מטעם שליחות. הרמב״ם בא לחדש שלא תגיד שזכין זה מנגנון אלטרנטיבי. זכין זה סוג של שליחות. ואיך הוא מחדש את זה? בזה שהוא אומר שזה רק בגדולה. כי אם זכין היה לא מטעם שליחות, אז היום יכול להועיל גם בקטנה. אפשר לזכות עבור קטנים. אי אפשר להיות שליח של קטנים, אפשר לזכות עבור קטנים. זה סוגיה בהמשך הגמרא שלנו. מנשיאים בחלוקת הארץ לומדים את זה. בכל אופן, אז רב חיים אומר שהחלוקה של הרמב״ם בין גדולה לקטנה באישה המתקדשת, בא ללמד שזכינו מטעם שליחות. איך זה יוצא מדברי הרמב״ם? כי אם זכין לא היה מטעם שליחות, אלא מנגנון אלטרנטיבי, אז הוא היה שייך גם בקטן. ואז היה יוצא שקטנה גם יכולה לקדש, להתקדש, על ידי שליח. היא לא תמנה אותו כשליח, אלא מדין זכין. הוא יזכה עבורה את הקידושין. זה טוב למיטב, כך שזה זכות, הכל בסדר. לא, לא, אין אבא, אבא מת.
רק לאבא יש את
לא, זה מה שאני אומר, לא. אם זכין היה לא מטעם שליחות, אז כמו שהקטנה יכולה להתקדש על ידי האבא, היא יכולה להתקדש על ידי מישהו גדול אחר שיזכה עבורה. למה לא?
כל היפוי כוח שנתנו לאבא.
נתנו לאבא ייפוי כוח, וכל בן אדם אחר גם יכול לזכות עבורה. מה זה נקרא בעיה שלו? אתה מבין שהזכות לקדש אותה היא זכות שניתנה לאבא. אבל לא, יכול להיות שזה חובה שניתנה לאבא. לא זכות. אם מישהו אחר יעשה את זה, הכל בסדר, שיעשה את זה. מי אמר שלא? אתה מתייחס לזה כאיזושהי זכות של האבא שנפגעה. לא, זכות של האבא לא נפגעה. אבל שאת הכסף יקבל האבא. בסדר? מדין זכין, היא מקודשת, את הכסף יקבל האבא. כסף הקידושין. אבל עדיין יכול מישהו לזכות עבורה את הקידושין. נכון. כך היה מקום להגיד. בא הרמב״ם ואומר, לא, רק אם היא גדולה. כדי להשמיע לי שזכינו מטעם שליחות, ובקטנה זה לא שייך. בסדר? מה קורה מהצד השני של הגבר? וזהו דווקא לעניין קבלת הקידושין. דשפיר מעני זכייה, כיוון דהי אינה עושה הקידושין. אבל לעניין הולכת הקידושין, אפילו אם נאמר דזכייה לאו מטעם שליחות, גם כן אין יכולים לקדש עבור הקטן, כי הדין זכייה אינו מועיל בקידושין. במקדש, גם אם זכין לא מטעם שליחות, לא הייתי מעלה בדעתי שהקטן יוכל לזכות, יוכלו לזכות עבור הקטן קידושין. בסדר? לכן הרמב״ם לא טרח להגיד במקדש שמדובר בגדול. כיוון שלא היה לו את מה לחדש. מה אתה רוצה? לחדש שזכינו מטעם שליחות? גם זכין לא מטעם שליחות, בקטן זה לא שייך. בקטנה, אם זכין לא מטעם שליחות, הקטנה הייתה יכולה לזכות על ידי מישהו אחר קידושין. אז הרמב״ם חייב להגיד שמדובר בגדולה. אבל במקדש, גם אם זכין לא מטעם שליחות, מקדש קטן לא היה יכול לעשות את זה. למה באמת לא? אז בואו נקרא את הקטע הבא. והביאור הוא, בזכייה אינו מועיל רק בקניינים. דאין צריך רק דעת קונה או מקנה. ועל כן, הדין זכייה אבי כמו דיש כאן קונה או מקנה. אבל בקידושין יש עוד דין, וצריך להיות מקדש, כי בבעל תלוי מעשה הקידושין, ובדין זכייה לא מקרי דעה ומעשה דידי. עוד פעם? לא, נגיד שזה כן זכות עבורו, לצורך הדיון. נגיד שזה ברור, שלכולי על מה הדבר הזה מהווה זכות. אישה מושלמת, עשירה, יפה, חכמה, בריאה, צדיקה, כל הדברים. אז רק לצורך הדיון, זה דיון היפותטי. אז הוא אומר, מה ההסבר שלו? היה מקום להגיד שבקטן זה לא מועיל, בגלל שבקטן המושג הקידושין בכלל לא שייך. אז זה לא יעזור אם מישהו אחר יעשה את זה עבורי, כי הבעיה היא לא במינוי השליחות. הבעיה היא שמושג הקידושין בעצמו בכלל לא שייך. אוקיי? אבל לא, אם תדקדקו בלשונו, לא זה מה שהוא אומר. הוא כנראה מבין שמושג הקידושין שייך גם בקטן, כי בקטנה הרי רואים שכן, נכון? בקטנה מושג הקידושין כן שייך, עובדה שאבא שלה יכול לקדש אותה, אוקיי? אז גם בקטן זה ככה. אלא מאי? בקטן, השליחות שאותה צריך, זה שליחות לעשות פעולה של קידושין. הקטן הרי עושה פעולה, הוא נותן טבעת, אומר את המקדש. נותן טבעת, אומר את מקודשת לי. אתה צריך לעשות שליח כדי שיעשה את הפעולה הזאת בשמך. צריך שיהיה פה מקדש שעושה את הפעולה. במצב כזה, דין זכין לא יועיל גם אם הוא לא מטעם שליחות. או אולי אפילו בדווקא אם הוא לא מטעם שליחות. אם הוא לא מטעם שליחות, זכין לא יכול להועיל פה. שאחרים יגידו, זה זכין מאדם ולא זכין לאדם. אתה בעצם לוקח את הטבעת שלי ונותן למישהו אחר בשמי. אל תיתן בשמי, אתה יכול לקבל בשמי, לא לתת בשמי, אוקיי? בסדר, אבל זה לא בטוח שזה באמת ההסבר פה, אלא הטענה היא שכיוון שצריך פה פעולה שלי, בשביל לקבל פעולה של דין זכייה לא עושה את העבודה הזאת. דין שליחות עושה את העבודה הזאת. כשאתה שליח שלי, אז הפעולה שאותה אתה עושה נחשבת כפעולה שאני עשיתי. אבל מישהו שבא ביוזמתו בלי שמיניתי אותו, ועשה את פעולת הקידושין בשמי, זה לא נקרא שאני עשיתי את הפעולה. אז איפה כן שייך דין זכין? בקניינים. למה? כי בקניינים הפעולה, וזה חיים מניח, זה ככה הנחה מקובלת בפוסקים, בקניינים מה שנדרשת פעולה זה רק כדי לבטא גמירות דעת. לבטא גמירות דעת, לא, הפעולה אין לה מימד פורמלי. בקידושין הפעולה היא מכוננת, זאת אומרת היא זו שיוצרת את הקידושין. זה לא רק כדי לבטא גמירות דעת. בלי הפעולה גם אם יש גמירות דעת מלאה אין קידושין. בקניינים, תיאורטית, אם יש גמירות דעת מלאה, אז הקניינים חלים גם בלי פעולת קניין. מה שצריך את פעולת הקניין זה כדי לבטא את העובדה שיש פה גמירות דעת מלאה. לכן הוא אומר, אז אם זה זכות גמורה, אז יש פה גמירות דעת. אני רוצה את זה, זה ברור, זה זכות גמורה. אז מישהו אחר יכול לזכות עבורי. אוקיי? אז זה בקניינים. אבל בקידושין ששם צריך שהפעולה תעשה על ידי, לעניין זה דין זכין לא מועיל, רק דין שליחות. לכן אם זכין לא מטעם שליחות, לא הייתי מעלה בדעתי בכלל בקידושין שזה יעבוד. ובטח לא צריך לשלול את זה בקטן. כי גם בגדול זה לא יעבוד, לא רק בקטן. זה לא יכול לעבוד בכלל. רק מושג השליחות עובד. ומושג השליחות בקטן הרי לא שייך בכלל. לכן הרמב״ם לא מחלק בין גדול לקטן אצל המקדש, אלא רק אצל המקדשת. כי אצל המקדש ברור שמי שפועל בשמי חייב להיות שליח שלי. זה לא יכול לעבוד מדין זכין. אצל המתקדשת זה יכול לעבוד מדין זכין. ולכן הייתה הווה אמינה שאם הזכין הוא לא מטעם שליחות, אז היא הועיל גם בקטנה. בא הרמב״ם לחדש, לא. זכין הוא לא מטעם, זכין הוא מטעם שליחות. ולכן זה לא מועיל בקטנה. בקטן לא הייתה הווה אמינה כזאת, כי בין אם זכין מטעם שליחות, בין אם זכין לא מטעם שליחות, מה שצריך זה שליחות, לא מועיל דין זכין. לא הייתה הווה אמינה שבקטן זה יועיל. את הילדה. לא, זה מה שהרמב״ם חידש, לא. רק האבא. כן. אבל למה הוא היה צריך לחדש את זה? כי היה מקום להגיד שזכין הוא לא מטעם שליחות, ואז זה כן יעבוד בקטנה. הרמב״ם חידש, לא, זכין הוא כן מטעם שליחות. בסדר? אז זה חידוד של מה שאמרתי קודם, שיש אסימטריה בין התפקיד של הבעל לתפקיד של האישה בפעולת הקידושין. הבעל עושה פעולה קניינית של קידושין. וכשם זה לא רק לבטא גמירות דעת, אלא זאת הפעולה שמכוננת את הקידושין. אוקיי? האישה בסך הכל תפקידה להתרצות. אז ברור שמדין זכין מישהו יכול להתרצות עבורה, מה זה משנה? בסדר? אז רק הערה, נותן דברים שאנחנו עוד נפגוש. רבי עקיבא איגר בסוף פרק ראשון של כתובות, מדבר שם על דין זכין בגר קטן, שבית דין זוכים עבורו את הגיור, אז הוא מדבר על דין זכין, ובין היתר הוא מסביר שם, שם רואים שיש דין זכין לקטן, לפחות לפי שיטה אחת בתוספות, שיש דין זכין לקטן. נגד מה שרב חיים פה כותב ברמב״ם. לא, זה לא נגד, רק אם זכין מדין שליחות. אז אם זכינו מדין שליחות, אז אין זכין לקטן. כך רב חיים אמר, נכון? רבי עקיבא איגר טוען שגם אם זכינו מטעם שליחות, אפשר לעשות זכייה לקטן. למה? כיוון שמה שהבעיה בקטן, למה קטן לא יכול למנות שליח? לא בגלל שלא יכול להיות שיהיה מישהו שליח של קטן. זה חוזר כל הזמן החילוק הזה. אלא בגלל שהקטן לא יכול למנות את השליח. פעולת המינוי דורשת דעת. והקטן הוא, אין לו דעת, אז הוא לא יכול לעשות פעולת מינוי של שליח. אבל הוא יצויר שיש אפשרות שיהיה לי שליח בלי שמיניתי אותו. אז אין בעיה שיהיה שליח גם לקטן. זאת אין מניעה מהותית להיות שליח של קטן. חוזרים על זה מכל הכיוונים. כל הבעיה זה רק שהקטן ממנה את השליח, המינוי לא תקף. אבל אם אני אצליח לעקוף את הצורך במינוי, אז יכול להיות שליח גם לקטן. זאת אומרת רבי עקיבא איגר, יש לי דרך כזאת, דין זכין. גם אם זכין הוא מטעם שליחות, אבל ברור שזכין לא צריך מינוי, נכון? זה כל הרעיון בזכין. אתה פועל עבורי גם בלי שמיניתי אותך. מה זה אומר? שגם אם זכין הוא מטעם שליחות, אבל זה שליח שלא צריך מינוי. טוב, שליח שלא צריך מינוי יכול להיות גם לקטן. בגלל שכל הבעיה בשליחות של קטן, זה שהקטן לא יכול למנות. אבל אם זכין, זה יוצר שליחות גם בלי מינוי, אז מה הבעיה? יכול להיות זכין גם לקטן. אה? שאלה אם זכין מועיל לקידושין. רב גבעיר לא מדבר על זה שם. זה דיון לחוד. אבל אם ברמה העקרונית, יכול שבזה הוא כן יקבל את רב חיים. שזכין לא יכול לפעול פעולת קידושין. אבל הוא לא מקבל את מה שרב חיים כותב כאן, שאם זכין מטעם שליחות, אז לא תהיה זכייה לקטן. לא נכון. רב חיים מניח שהבעיה בשליחות לקטן, זה שאין, לא יכול להיות בכלל מצב שבו מישהו הוא שליח של קטן. התוצאה, המצב לא יכול להתרחש. ורבי עקיבא איגר טוען לא, מצב כזה יכול לקרות. רק אין לך איך לחולל אותו. כי אתה, כשהקטן יבוא למנות את השליח, הוא לא יכול למנות, אין לו את הכוח למנות, הוא קטן. אבל לו יצויר שאנחנו נצליח לעקוף את בעיית המינוי, יכול להיות שליח לקטן. בדיוק כמו שדיברתי קודם על קידושין. האם זה לא שייך בקטן או שהקטן רק לא יכול ליצור את הקידושין? או בקניינים, מה שכן... אותו דבר אמרתי פעם במאמר שכתבתי על זכויות יוצרים, על קניין רוחני. אז אנשים מניחים, יש רמב"ם בהלכות מכירה, פרק כף נדמה לי, הרמב"ם כותב שמה שאין קניין בדבר שאין בו ממש. מורח התפוח ואין הדבש וכל מיני דברים כאלה. ולכן המושכל ראשון בפוסקים זה שבקניין רוחני, כשיש, אתה מדבר על רעיונות, על יצירה, מידע או רעיון, לא יכול להיות עליו בעלות. כי זה דבר שאין בו ממש. ואז השאלה, איך יוצרים קניין רוחני, וזה סיפור מהפטרה בהלכה, לכאורה אין דרך לייצר את זה, זה רק תקנות דרבנן או משהו כזה, אבל אין דרך, זה דבר שאין בו ממש. אז אני כתבתי פעם מאמר על זה, אני טענתי שיש קניין רוחני בהלכה מדאורייתא. והקושייה הזו שזה דבר שאין בו ממש, זה טעות. בדבר שאין בו ממש, אי אפשר לעשות פעולה קניינית. אבל אתה יכול להיות בעלים על דבר שאין בו ממש. רק את הפעולה הקניינית אתה לא יכול לעשות. עכשיו, היצירה שלי היא שלי, לא כי עשיתי עליה פעולה קניינית. היא שלי כי אני יצרתי אותה. אז אם לא צריך פעולה קניינית, אין שום מניעה להיות בעלים על דבר שאין בו ממש. הרמב"ם לא כותב שאתה לא יכול להיות בעלים על דבר שאין בו ממש. כותב שאתה לא יכול לעשות פעולה קניינית על דבר שאין בו ממש. אז זה לא יכול להפוך להיות בבעלותך. אבל אם זה בבעלותך בלי להיזקק לפעולה קניינית, אז למה לא? אז גם דבר שאין בו ממש יכול להיות שלך. בכלל, כל הדוגמאות שהגמרא מביאה על דבר שאין בו ממש, זה תמיד דבר שאין בו ממש שנספח לדבר שיש בו ממש. כמו ריח התפוח. אז מי שבעלים על התפוח, בעלים גם על הריח שלו. אתה לא יכול לנתק את הריח של התפוח מהתפוח. אתה לא יכול בעלים רק על הריח של התפוח. מי שבעלים על התפוח הוא גם בעלים על הריח. או אין הדבש או משהו כזה. אבל אם אתה מצליח לנתק את זה ואתה מדבר רק על הדבר עצמו, אם יש משהו שהוא לא נטפל לדבר שיש בו ממש, הוא עומד לעצמי, רעיון. רעיון הוא לא תפל למשהו אחר שיש בו ממש, הוא דבר שאין בו ממש, הוא עומד לעצמו. מי אמר שלדבר כזה אין בעלות? גם בדבר שאין בו ממש שמופיע בגמרא, זה לא שאין בעלות, אלא שהבעלות הולכת אחרי הדבר שיש בו ממש. מי שבעלים על הדבר שיש בו ממש, נגררת אחרי זה גם הבעלות על הדבר שאין בו ממש. האם יש משהו שאין בו ממש שלא מחובר לדבר שיש בו ממש? הוא הדבר שאין בו ממש, נקודה. מי אמר שאין על זה בעלות? יש על זה בעלות. אם יש איזה ערך בשוק ומעריכים את זה, ואפשר לרשום את זה כמו שיש היום, אין בעיה, אתה יכול להיות בעלים על זה. גם שם אותו רעיון, זאת אומרת, זה כל הזמן, אתם רואים את כל, ראינו המון דוגמאות כאלה, שמכל הכיוונים אנחנו רואים שיש הבדל בין האמירה שעקרונית לא שייך בכלל מצב כזה, לבין האמירה שאי אפשר לחולל מצב כזה. זה שני דברים שונים, האם לא יכול להיות קידושין של קטן, או האם קטן לא יכול להכיל קידושין. זה לא אותו דבר. כי אם אני נמצא דרך לעשות את זה בלי הפעולה של הקטן, אז יכול להיות שזה כן יחול. ואם זה לא מוגדר בכלל, זה לא יחול גם בלי שהקטן מכיל את הפעולה הזאת. אוקיי? אז בעצם יוצא שלפי רבי עקיבא איגר, הדיוק של רב חיים ברמב"ם לא נכון. בלי קשר רבחיים ברמב"ם לא נכון, כי הוא לא נכון, בלי קשר רבי עקיבא איגר. כי הקושיה שלו היא לא קושיה. החלוקה בין הגדולה לקטנה. אבל אני אומר, עצם הטענה שלו, שאומרת שאם זכינו מטעם שליחות, אז ברור שזה לא שייך שיהיה זכייה לקטן, זה לא נכון. יש זכייה לקטן, גם אם זכינו מטעם שליחות. לפי רבי עקיבא איגר. כי עוד פעם, והוויכוח ביניהם הוא בשל לפי רבחיים, שליחות לא שייכת בקטן, כי אתה לא יכול להיות שליח של קטן, נקודה. מצב שבו אדם גדול הוא שליח של קטן לא קיים. לא יכול להיות מצב כזה. לפי רבי עקיבא אגר יכול להיות מצב כזה, רק הקטן לא יכול ליצור את המצב הזה, הוא לא יכול למנות את השליח. אבל אם יש שליח שלא צריך מינוי, כמו בדין זכין, גם אם זכינו מטעם שליחות, אז הוא יכול להיות שליח של קטן גם. אז רב חיים בעצם אומר, זאת אומרת, אני הייתי אומר שבקטן אין בכלל מושג של קידושין. ולכן הרמב״ם, אם הקושייה של רב חיים הייתה טובה, הייתי עונה עליה שבקטן לא שייך בכלל למושג קידושין. לא רק שהוא לא יכול להכיל קידושין. רב חיים לא מניח את זה. רב חיים מניח שמושג הקידושין שייך גם בקטן כמו שהוא שייך בקטנה, כי אנחנו רואים שבקטנה הוא שייך. רק הקטן לא יכול להכיל קידושין. אז למה שליח גדול לא יכול לזכות עבור הקטן? אז זכייה לא פועלת כי אתה צריך מעשה של הקטן, וזכייה לא הופכת את המעשה להיות מעשה של הקטן. רק שליחות עושה את זה. ומושג השליחות עצמו, אז הקטן לא יכול למנות. בסדר? קטן לא יכול למנות שליח. אז זכייה לא עושה את העבודה. מה? כי קטן לא יכול למנות אותו.
לא,
הוא לא שייך. אוקיי. הוא לא יכול למנות וגם לא שייך, נגיד, לצורך הדיון. נכון? ולכן בזכין שלא צריך מינוי, גם לא שייך, אם זכין מטעם שליחות. לא שייך בקטן. כן? אז לכן, אז היה מקום להגיד שהקידושים בכלל לא חלים. רב חיים אומר, הקידושים בכלל לא שייכים בקטן. רב חיים אומר, לא, הם שייכים בקטן, אבל אין דרך לחולל את זה. כי מדין זכין אי אפשר להכיל קידושין בשם הבעל, ומדין שליחות אין שליחות לקטן, מהותית אין שליחות לקטן. אבל מושג הקידושין, שימו לב, הוא מחלק פה. לעניין הקידושין, הרב חיים הולך בכיוון שקידושין כן שייכים בקטן, רק אין איך לעשות את זה. לעניין שליחות, הוא הולך בכיוון שהשליחות בכלל לא שייכת בקטן. לא רק שאין איך לחולל אותה, אוקיי? זאת אומרת, החילוק הוא אותו חילוק, אבל רב חיים תופס צד שונה. כשאתה מדבר על קידושין בקטן, כשאתה מדבר על שליחות בקטן. מה? לא עוזר. לא יכול לקדש. לא, לא, ודאי שלא. הוא יכול לעשות פעולת ביה, הוא גם יכול לקחת טבעת ולהגיד לה, את מקודשת לי. פיזית הוא יכול לעשות את הפעולה. ושאין לו דעת, אז פעולה כזאת אין לה משמעות משפטית. בשערי יושר, רב שמעון עושה חלוקה בין שני סוגים של שליחות. וזה המשך של אותה הבחנה שעושה רב חיים, שהיא כן הבחנה נכונה. ההבחנה בין התפקיד של הבעל לתפקיד של האישה, וממילא גם השליח של הבעל מול השליח של האישה. איזה פונקציה ממלא כל שליח כזה? אז הגמרא אומרת, רב שמעון אומר, והנה בעיקר יסוד השליחות, יש בזה שני עניינים. עניין אחד, מה שחשבה תורה לייחס המעשה הנעשית על ידי שליח, כאילו עשה המשלח. וילפינן זה מקרא, דתרימו גם אתם. בהמשך הגמרא. וכן בשחיטת הפסח דכתיב ושחטו. ומטעם זה שקלו ותרו בגמרא שהתחייב השולח את הבערה ביד פיקח ומסיק השס משום דיין שליח לדבר עבירה. ואיך הדלא ידע השליח, סברי כמה ראשונים להלכה דחייב המשלח. זה עניין אחד. בעניין שני הוא מה שנוגע לקניינים וכדומה. שמעשה השליח מועלת ופועלת כמו מעשה של הבעלים עצמם. שהיסוד בזה שלעניין זה חשבה תורה את השליח כבעלים עצמם, שמעשיו פועלים כאילו הוא היה בעלים. כמו שיבואר עניין זה בסייעתא דשמיא. אז הוא אומר רב חיים שבמושג השליחות יש בו שני עניינים שונים. הייתי אומר אפילו, זה שני סוגי שליחות. שליחות על כוח ושליחות על מעשה. ככה האחרונים מנסחים את זה. מה זאת אומרת? נסביר. השליחות על מעשה זה טענה שאומרת שהפעולה שעושה השליח היא בעצם פעולה של המשלח. זה נחשב כאילו המשלח עצמו עשה את הפעולה. בסדר? זה שליחות על מעשה. שליחות על כוח, פירושו, שהשליח עשה את הפעולה, אבל הוא קיבל את הכוח לעשות אותה מהמשלח, סוג של ייפוי כוח. ולכן התוצאה של הפעולה מתייחסת למשלח. אבל רק התוצאה, זה לא אומר שהמשלח עשה את הפעולה. השליח עשה את הפעולה. המשלח אליו מתייחסת התוצאה. איפה הנפקמינה? למשל, בשליחות לדבר עבירה. אני שולח שליח לרצוח. אז הגמרא אומרת, אין שליח לדבר עבירה. ולפי שמאי הזקן, יש שליח לדבר עבירה. עכשיו, מה שייך שליחות על דבר כזה? מה, אני רצחתי, הוא רצח. מה זה קשור אליי? אם אתה רוצה לחייב אותי, פירוש הדבר שבעצם זה נחשב שאני עצמי רצחתי. כי פעולת הרציחה לא יוצרת איזושהי חלות, תוצאה של הפעולה שאפשר לייחס אותה אליי. נכון? זה פעולה של רציחה, שאלה מי עשה את הפעולה. אז אם השליח עשה את הפעולה, מה זה שייך לשלוחו של אדם כמותו? אתה חושב שאני עשיתי את הפעולה? התשובה היא כן, אם אתה אומר, אם אתה דן בשאלה אם יש או אין שליח לדבר עבירה, אתה בעצם רוצה לחייב את המשלח על רצח שעשה השליח. מה זה אומר? זה אומר הסוג הראשון של השליחות, של רב שמעון. נקרא שליחות על מעשה. שהמעשה רציחה נחשב כמעשה שאני עשיתי אותו, לא אתה. לעומת זאת, בקניינים, מה שהתחדש זה לא שהפעולה שאתה עושה זה נחשב שאני עשיתי אותה. אתה עושה את הפעולה, לא אני. הכתוצאה של הפעולה, חלות הקניין עצמו שנוצרת, היא מיוחסת אליי. זאת אומרת, מי שנעשה בעלים זה אני, לא אתה. אתה עשית את פעולת הקניין, אבל הבעלות, חלות הבעלות היא בעלות שלי, לא שלך. זה נקרא שליחות על כוח. אתה מקבל כוח להכין חלות עבורי. שליחות על מעשה זה שליחות שאתה עושה את הפעולה, אבל זה נחשב שאני עשיתי אותה. רגע, רגע. אז זה החלוקה שעושה רב שמעון, אוקיי? עכשיו, זה בעצם שני סוגי השליחות שיש מהבעל ומהאישה, שליח להולכה ושליח לקבלה. נכון? כי בשליח להולכה, כמו שרב חיים אמר, השליח עושה את פעולת הקידושין, וזה נחשב שהמשלח עשה את פעולת הקידושין. נכון? כי הרי אתה צריך, זה לא כמו בקניינים, אמר רב חיים עצמו עושה חילוק בין זה לבין קניינים. לא כמו בקניינים שכל מה שצריך זה גמירות דעת. צריך פה פעולה של המקדש. אז אם השליח עשה פעולה, איפה הפעולה של המקדש? צריך להגיד שהפעולה של השליח נחשבת כפעולה של המקדש, זה שליחות על פעולה. אוקיי? לעומת זאת, השליח לקבלה של האישה, האישה לא עושה שום פעולה, היא פסיבית לגמרי. אתה בסך הכל צריך להביע את ההתרצות שלה. ולכן בסוף בסוף, התוצאה של השליחות שלך, זה שהמתקדשת זה היא ולא אתה. ואת השליחות של השליח לקבלה, זה שליח לכוח, לא שליח למעשה. אין דין שהאישה תעשה מעשה. מעשה נעשה על ידי הבעל. זה שליח לכוח. שברגע שהשליח הזה מביע רצון בשם האישה, אז החלות של הקידושין חלה על האישה. התוצאה מתייחסת לאישה, לא לשליח. זה השליחות מהסוג השני. השליחות של הבעל זה שליחות מהסוג הראשון. זה שליחות שאומרת שהבעל הוא זה שעשה את פעולת הקידושין. לא רק שהוא בסוף גם יהיה הבעל. זה גם נכון, זו תוצאה. קודם כל זה אומר שהשליחות גרמה לכך שהפעולה נחשבת כפעולה של הבעל, לא של השליח. ומה שרב חיים בעצם אומר, זה ששליחות למעשה חייבת להיות שליחות. דין זכין לא יכול לעבוד במצב כזה. אפילו אם זכין מטעם שליחות, זה לא יכול לעבוד. רק שליח יכול, כי אתה צריך לקבל את המינוי ממני, כדי שהפעולה שלך תחשב פעולה שלי. אם כל הבעיה זה רק התוצאה, אם זה נוח לי מדין זכין, אז מה הבעיה? ודאי שאני מתרצה לתוצאה. אז אם אתה עושה את זה בשמי, כל בסדר, התוצאה תחול גם עליי. אז האישה יכולה להסתפק גם בשליח מדין זכין. אבל הבעל, שזה שליחות על מעשה, לא שליחות על כוח, דין זכין לא יכול לעבוד שם. בסדר? לכן זה בעצם רק מחדד יותר את אותה חלוקה שעשה רב חיים למעלה, בין שליחות לכוח לשליחות על מעשה. לא צריך להגיע אליו. קידושין זה אני מוסר לה את הטבעת, שום דבר לא צריך להגיע אליי בחזרה. לא צריך להגיע אליי בחזרה. כן, כל זה, שליחים האלה שליחים למסור משהו לאישה, וזהו, ללכת הביתה. יש לא חזרה שליחות אצל הבעל, זו סוגיה אחרת, ששם ברמה התיאורטית צריך איכשהו לחזור לבעל, אבל שום דבר לא באמת צריך פיזית לחזור לבעל. אני אדלה קצת, כי אני רוצה לסיים את זה. אז אני רק אגיד במשפט, החילוק שעושה רב שמעון שקוב בין שליחות על מעשה לבין שליחות על כוח, החלוקה בין שליחות על מעשה לבין שליחות על כוח היא חלוקה בשאלה מה תוצאת השליחות. מעניין למה שאתה שאלת נועם. מה תוצאת השליחות? האם תוצאת השליחות זה שהפעולה נחשבת כפעולה שלי, או שתוצאת השליחות היא שהחלות היא חלות שמתייחסת אליי ולא אליך? ייפוי, יד העריכת הוא ייפוי כוח, זה שאלה איך פועל מנגנון השליחות, לא מה התוצאה שלו. האם מנגנון השליחות זה פעולה שלי שנעשית על ידך, או, 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 או פעולה שלך שמתייחסת אליי? עכשיו, יכול להיות קשר בין שני הדברים לפחות לכיוון אחד. זאת אומרת, יכול להיות מצב שמושג השליחות הוא יד העריכת, מכניזם השליחות הוא יד העריכת, אבל השליחות היא שליחות על כוח. אם אתה יד העריכת שלי, אז מה שקורה זה שהתוצאה של הפעולה מתייחסת אליי. הפוך יותר קשה להגיד. ואת להגיד שזה ייפוי כוח, אבל כן, אבל השליחות היא שליחות על מעשה, זה מוזר. אוקיי? אז יכול להיות קשר בין שתי החקירות האלה, כי עובדה שרב שמעון לא מזכיר את החקירה הזאת, חקירה שהוא ודאי היה מודע לה. הוא עושה את זה, הבדל בין שני סוגי שליחויות, מה מטרת השליחות? האם מטרת השליחות היא לייצר מעשה שלי, או מטרת השליחות היא לייצר כוח, או תוצאה שמתייחסת אליי? הדיון של יד העריכת ויפוי כוח הוא לא לגבי מטרת השליחות, אלא לגבי איך שליחות פועלת, מכניזם השליחות עצמו. איך הוא פועל? איך הוא משיג את אותה תוצאה? התוצאה, דיברנו קודם, אבל איך משיגים את התוצאה, זה השאלה של ייפוי כוח או יד העריכת. טוב, אני אעצור כאן.